את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. משבר הקורונה בישראל.
אנחנו עדיין כמובן בעיצומו של משבר בינלאומי. הקרב הוא קודם כל הקרב על החיים והקרב על הבריאות של הציבור.
כדי שמדינת ישראל תשרוד את הווירוס הקטלני, אין ברירה אלא לשנות את ההרגלים שלנו.
ראינו את הריצה בערים השונות לסופרמרקטים, כאילו מחר זה לא יהיה. אין טעם לעשות את זה. אתם מסכנים את עצמכם, כי אתם נכנסים כולכם לסופרמרקטים, אתם עובדים בתורים.
כל החדשות, הדיווחים, העדכונים והוראות משרד הבריאות בזמן אמת, במקום אחד. כאן בכל חי עכשיו איתכם
ערב חי
גרמן. ערב חי,
ערב חי גרמן
עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב חי. ואל דאגה, ברגע שראש הממשלה יתחיל את דבריו אנחנו נחבור אליו. אני מבטיח שהוא יעדכן אותנו רגע לפני שזה קורה, ואז אנחנו נוכל לעדכן אתכם כמובן, ולשמוע יחד איתכם את הדברים החשובים שכנראה יש לו לומר. אבל עד שהוא יתחיל לדבר, אנחנו נספר לכם שגם הערב אנחנו ממשיכים לעסוק בהלכות קורונה, אם אפשר לקרוא לזה כך, כבוד הרב. אפשר?
נכון מאוד, הלכות קורונה זה בגלל המצב, וחייב לנו אתה בתוכנו, ולכן אנחנו כן צריכים להתייחס גם למצב שקורה עכשיו. יש המון המון שאלות הלכתיות, שאלות השקפתיות, שאלות מוסריות. למשל, עכשיו שאלו אותי, יש, אתה יודע, בחנות לא נשארו הרבה מוצרי טואלט, ואנשים חפצים לקנות. האם יש קדימה לאנשים מסוימים, על אנשים אחרים, או שכל הראשון, כל דעלים גבר, כמו שקורה במצבים שאנשים ככה לחיים אחד עם השני, או לא? אז גם זאת שאלה, יש המון המון שאלות, המון המון זוויות, ובזאת השם היום, אם ישאר לנו הזמן, אם ראש הממשלה ישאר לנו את הזמן.
כן, אם ישאר לנו זמן, זה נראה שאוטוטו מתחיל לדבר.
אז אנחנו גם ניגע בשאלות מאוד מאוד מעשיות לגבי המניינים. מה קורה במצבים שאי אפשר שיהיו מספר גדול של משתתפים בחדר אחד, חיים לחלק את המניין, האם כל הקבוצה משתתפת במניין, האם רק אנשים שנמצאים באותו חדר ממש רק אז הם מוגדרים כמניין.
זה די מספיק לשמוע, צריך גם לראות.
או צריך אפילו לשעות באותו החדר.
מה קורה, בדיוק, אם מישהו נמצא נניח בחלון בית הכנסת.
נכון מאוד, רק רואים אותו, לא נמצא פיזית באותו חדר, לא נוכח באותו חדר.
אז כל הנושאים האלה ועוד אנחנו נעסוק בעזרת השם הערב הזה, אבל קודם כל נשמע את דבריו של ראש הממשלה.
שיהיה בהצלחה.
נמשך כל הזמן. במדינות רבות בעולם יש עלייה תלולה במספר החולים, ויש גם עלייה תלולה במספר המתים. ליבנו עם איטליה, עם ספרד, עם הקהילות היהודיות שם, עם כל מי שנפגע מהנגיף. אצלנו בישראל יש עלייה מתונה יותר בתחלואה, ואנו עושים הכל כדי שהיא תישאר בשליטה. מדינת ישראל ממשיכה להקדים את רוב רובן של מדינות העולם בצעדים נחושים ואחראים, בשיתוף פעולה שלכם, אזרחי ישראל. הערב אני מודיע על שורה של צעדים נוספים שאנחנו נוקטים בצורה מושכלת, מחושבת ואחראית, כדי להאט את ההתפשטות של נגיף הקורונה בישראל. הצעד הראשון, הממשלה תאשר הלילה תקנות לשעת חירום שיאפשרו שימוש באמצעים דיגיטליים למלחמה בקורונה. האמצעים הללו יעזרו לנו מאוד לאתר את מיקום הנגיף, מיקום החולים, ולעצור על ידי כך את התפשטות הנגיף. אנחנו דנו אתמול בממשלה במשך 6 שעות בנושא הזה. ואני חייב להגיד, כל השרים, ביקשנו להבטיח פיקוח קפדני על האמצעי הזה, כדי שלא יעשה בו שימוש לרעה. הייעוץ המשפטי נענה לבקשתנו, והערב אנחנו נאשר את השימוש בכלים דיגיטליים לפרק זמן מוגבל של 30 יום. ישראל היא דמוקרטיה, אנחנו חייבים לשמור על האיזון בין זכויות הפרט וצורכי הכלל, ואנו עושים זאת. עכשיו, מעבר לאמצעים הדיגיטליים, אני מודיע הערב על 3 צעדים נוספים בתחום הכלכלה שיהיו תקופים עד תום חג הפסח. אתה יכול לעלות אותם בבקשה? הראשון, אני אומר מראש, לפני שאתם חושבים שיש המשך. אנחנו איננו נועלים את האנשים בבתים, כלומר, אני לא מכריז על הסגר כללי, אני מקווה מאוד שלא נגיע לזה. אנחנו כן נפעיל סגר מקומי במקומות של התפרצות המחלה, כדי לשמור על בריאות הציבור. כרגע אני מכריז על שלושה דברים. אחד, מעבר המגזר הציבורי למתכונת חירום. שניים, מעבר המגזר הפרטי למתכונת מצומצמת. ושלוש, השארת שירותים חיוניים למתכונת מלאה. ראשית, אנחנו מעבירים את המגזר הציבורי לעבודה במתכונת חירום. במתכונת הזו, זו עבודה מצומצמת יותר, יגיעו פחות עובדים למשרדי הממשלה. אפשר להעריך כמה זה יהיה בכל משרד ומשרד, זה משתנה, זה יכול להגיע עד 80%, אבל כל מנכ״ל של משרד ממשלתי ידיע לעובדים במהלך 24 השעות הקרובות, מי מהם יגיעו לעבודה, מי מהם יעבדו מהבית, מי יצאו לחופשה, זה ייכנס לתוקף ביום רביעי בבוקר. העובדים שיצאו לחופשה, יצאו לחופשת פסח מוקדמת על חשבון ימי החופשה השנתיים. עכשיו, כל ההנחיה הזאת כוללת, כדי להסיר ספק, היא כוללת גם את השלטון המקומי. שנית, אנחנו מעבירים את המגזר הפרטי למתכונת מצומצמת. העסקים והחברות נדרשים לצמצם את מספר העובדים שנמצאים במקומות העבודה ב-70%. אני מביא את ההחלטה הזאת לממשלה עוד הערב. אפשר לעשות את הצמצום הזה בעבודה במשמרות, בעבודה מהבית או בשיטות אחרות. עכשיו, אני מראש אומר, יהיו התאמות מסוימות בהתאם לתעשיות ספציפיות, והן יקבעו על ידי אנשי משרד הבריאות ומשרד האוצר במשותף. הדרישה הזאת שלנו איננה מופנית לעסקים של 10 עובדים ומטה, שיכולים לפעול כרגיל, בתנאי שישמרו על כלל ההפרדה של 2 מטר. אני מזכיר לכם את הכלל היסודי הזה. לא מתקהלים יותר מ10 אנשים בחדר, שומרים על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם. זה המפתח לכל. זה נכון לגבי כל מקום. תשברו על ההפרדה הזאת. זה נכון גם בתורים. אני רואה תורים מעת לעת לסופרים, לדרייב, לטייק אווי, זה בסדר גמור. אבל תשמרו על הכלל של 2 מטר. תרימו יד, פשוט תפגשו יד של אדם שני, אל תיגעו בה, אתם תדעו, זה המרחק, זה 2 מטר. עכשיו, אני יודע שזו תקופה לא קלה. הרבה אנשים יהיו בבית ולא בעבודה. הרבה אנשים חוששים, הרבה אנשים דואגים. אולי לא יהיה להם מספיק כסף. אנחנו קשובים לכם, ולכן אנחנו מעמידים הערב רשת ביטחון כלכלית לכל אזרחי ישראל, ושר האוצר תכף יציג זאת. שלישית, אנחנו משאירים שירותים חיוניים במתכונת מלאה. שירותים אלה כוללים קודם כל סופרים ומרכולים. אני בכוונה אומר זאת משום שאין בעיה של מזון, גם לא לחג. אז אין סיבה לרוץ להתנפל על הסופרים או להתנפל על המדפים, אין שום סיבה. יש מספיק מזון בישראל, וכך גם ימשיך להיות. השירותים החיוניים כוללים גם את מערכת הבריאות, בתי המרקחת, שירותי ביטחון, משטרה, הבטחה, בנקאות, כספומטים, מוסדות הרווחה, ועוד שירותים חיוניים שמפורטים באתר משרד האוצר. הנה מה שאמרתי בסיכום. הסקטור הציבורי מתכווץ, הסקטור הפרטי מתכווץ, והשירותים החיוניים ממשיכים כפי שהם. ביחס לתחבורה הציבורית, בשלב זה, התחבורה הציבורית נמשכת, גם ברכבות וגם באוטובוסים, אבל יש שינויים, ואני מבקש מכם לעקוב אחר השינויים הללו, אחר העדכונים, באתר של משרד התחבורה. כמו כן, אנחנו מתגברים את הצוותים הרפואיים שלנו, שעובדים בקו הראשון, כולל במעבדות שלנו. אמש שוחחתי עם פרופסור אלה מנדלסון, שסגניתה במעבדה המרכזית שלנו לנגיפים במשרד הבריאות, סגניתה נדבקה. מכאן אני רוצה לשלוח איחולי החלמה לה, לכל החולים, גם בצוותים הרפואיים, בכלל, כל אזרחי ישראל, ואני מבקש, אני בטוח, שעושים הכל כדי להביא להחלמתם. בימים האלה אני יכול להגיד לכם, אזרחי ישראל, אנחנו לא יכולים להתחבק, אנחנו גם לא יכולים ללחוץ ידיים, אבל אנחנו אוהבים זה את זה, ואנחנו דואגים זה לזה. אני מכיר את העם שלנו. אני מכיר את הכוחות העצומים שתמונים בו. התרגשתי מאוד עד עומק ליבי לשמוע על מתנדבים שמביאים סלי מזון לנצרכים עד דלת הבית, לראות חתונות מצומצמות שבהן מלווים את החתן והכלה בשירה מהמרפסות, שירה יפה. והתרגשתי לראות ילדים, נערים ונערות, שמתנדבים להיות שמרטפים של ילדים שהם לא בהכרח מכירים. זו אהבות הדדית במיטבה. השותפות האיתנה בין הממשלה והאזרחים והאחווה העמוקה בתוכנו היא מקור כביר של כוח ורוח במאבק במגפת הקורונה. יחד נעמוד, ויחד, בעזרת השם, ננצח במאבק הזה, גם אם זה ייקח זמן. תודה רבה לכם.
טוב, אז אלו היו הדברים של ראש הממשלה. עוד מעט גם נפרשן אותם בעזרת הפרשנים המיוחדים שלנו, אבל יש עוד משהו חשוב שכדאי לשמוע, ואלה הדברים של שר האוצר.
מצמצמים עבודה יותר, שירותים חיוניים.
מיד אנחנו נשמע את הדברים שלו.
כלכליים.
הוא מצטמצם, המגזר הפרטי מצטמצם, השירותים החיוניים ממשיכים לרגיל. אנחנו צריכים להתרגל לחיים חדשים. הנה שר האוצר.
ועברנו משברים בעבר. יש לנו מערכת בריאות מצוינת, יש לנו כלכלה חזקה ואיתנה, והכי חשוב, יש לנו חוסן ציבורי מהטובים שיש בעולם. אחרי דיונים רבים, וכפי שאמרתי, אתגר לא פשוט, לא הכרנו דבר כזה בעבר. הגענו למספר החלטות וסיכומים עם ראשי הארגונים, הסתדרות, מעסיקים, מגזר עסקי, תעשיינים וארגונים נוספים. וכפי שציין ראש הממשלה, אני רק חוזר ו... נכנס קצת יותר לפרטים. המגזר הציבורי יפעל במתכונת המותאמת לשעת חירום, שירותים ועובדים חיוניים בלבד ימשיכו לפעול כרגיל. שאר העובדים יצאו לחופשה בתשלום עד לאחר הפסח. זה החלק של המגזר הציבורי. לגבי המגזר העסקי, אנחנו עירים לקשיים ולבעיות שנוצרו עקב המשבר הזה. ואנחנו יודעים שמצפים לו עוד אתגרים נוספים ולא פשוטים. כעת, לגבי השכירים במגזר העסקי, אנשים שיצאו לחל"ת, לחופשה ללא תשלום, שכל שהמעסיקים יצטרכו אותם בהמשך, כי בכל זאת זה לא יימשך לנצח, לא יודעים כמה זמן זה יימשך, אבל לא יימשך לנצח, הם יקבלו דמי אבטלה בתנאים משופרים. ומה הכוונה לתנאים משופרים? כעת, היום, או עד היום, על מנת לקבל לזכאות לדמי אבטלה, היית צריך לצבור 12 חודשי עבודה, 12 חודשי עבודה. בגלל המשבר המיוחד הזה, אנחנו מורידים את הזכאות לשישה חודשים. זאת אומרת, אדם שעבד שישה חודשים, זכאי לדמי אבטלה. לגבי עסקים קטנים ועצמאים, מה שעשינו... ככה אנחנו מקדימים את התשלומים לכל הספקים. זאת אומרת, חשבונית מאושרת, מקבלים את הכסף. לא מחכים, לא 160, לא 120 ולא 180 יום. מיד יש הנחיה של החשב הכללי להעביר להם את הכסף באופן מיידי, להקל להם את התזרים כמה שרק אפשר. מתן ארכה לכלל העסקים הקטנים בעברת המע"מ לקופת המדינה עד לסוף אפריל. זאת אומרת, זה זז 115 למרץ ל-27, ועכשיו הזזנו את זה ל-27 לאפריל, כדי לתת מרווח נשימה, וגם בתקופה הזאת לבדוק מה קורה עם העסקים, ומה קורה גם איתנו, איך אנחנו יכולים להמשיך מכאן. יש לנו גם דחיית תשלומים, תשלומי חובה לעצמאים ועסקים קטנים ובינוניים. לרבות, תשלומי ארנונה עסקית. אפשר לדחות את זה בחודש, את הארנונה העסקית, שוב, כדי להקל על התזרים של העסקים. ועיריות, שתהיה להם בעיה, עיריות חלשות, אנחנו כממשלה נעמוד מולם. תשלומי המים אפשר יהיה לדחות. תשלומי הביטוח הלאומי אפשר יהיה לדחות. חברת חשמל, שבדרך כלל פחות גמישה, הפעם היא תגלה גמישות, סיכמנו את זה איתם לגבי אנשים שלא יוכלו לשלם חשמל בגלל המשבר האחרון או משבר הקורונה, וכמובן יפנו וחברת חשמל תבוא לקראתם. בנוסף, יהיה מענק סיוע מיוחד לעצמאים בסך עד 6,000 שקלים. המענק הזה הוא מיועד לעצמאים קטנים מול ההפסדים הצפויים לצערנו בשל הירידה בפעילות המשקית. צעדים אלה לסחירי המגזר הציבורי והפרטי ואוכלוסיות העצמאים נועדה לתת פתרון זמני עד לאחר חג הפסח. בשבועות הקרובים נמשיך לשבת עם ארגוני העובדים ונציגי הסקטור העסקי במטרה לגבש צעדים נוספים. בנוסף ל-8 מיליארד שקלים שעמדנו קרן תזרימית לטובת העסקים הקטנים והבינוניים, כדי שיעזרו להם כמובן לעבור את התקופה הזאת, והקרן הזאת, מה שמיוחד בה, חברים, זה העון העצמי או הערבות שצריכים לתת, 10%, בעבר זה היה 25%. המדינה לקחה ערבות עליה של 85%, אותו לווה 10%, ועוד 5% הבנקים, ומדובר על הלוואות בין 500,000 ל-10 מיליון שקלים, ואפשר לקחת את זה, אנחנו כל הזמן מדברים עם הבנקים, יש לזה ביקוש, אנחנו מבקשים ללכת, גם הבנקים יבואו לקראת, זה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל, אמנם זה דורש מספר ימי עסקים, אבל הבנקים ממש קשובים לעניין הזה. כמו כן, אני רוצה להכריז הערב כאן, כי בכוונתי להקצות עוד 5 מיליארד שקלים עבור חבילת צעדים שמטרתם להניע ולהצמיח את המשק. להוסיף עוד 5 מיליארד שקלים למשק כדי להניע מנועי צמיחה, כדי שיוכלו להחיות אותו ולסייע לעסקים הקטנים, הבינוניים, לנוע ולהתקיים. החבילה עצמה, הפרטים, יגובשו בימים הקרובים במטרה להקל על המשק לצלוח את התקופה הקרובה ולצאת ממנה מחוזקים. אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות לך, אדוני ראש הממשלה, על שאימצת את התוכנית שלנו, לנגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, על התמיכה, ליושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, על השיתוף פעולה ואחריות שגילה, נשיאות המגזר העסקי, לדובי אמיתי, לנשיא התאחדות התעשיינים, רון תומר, האנשים האלה גילו שותפות, אחריות, שיתוף פעולה יוצא מן הכלל, לטובת המשק, האזרחים והעובדים במדינת ישראל. הצעדים האלה שמניתי קודם, אלה צעדים שיאפשרו את ייצוב הכלכלה והמשק בזמן הנוכחי, תוך מתן מענה לסחירים ולעצמאים ולמגזר העסקי. אנחנו, במשרד האוצר ובנק ישראל, מבצעים מערכות מצב שוטפות, ובהתאם לכך נוקטים צעדים גם מיידיים וגם צעדים שישפיעו על העתיד. אנחנו צריכים לחיות פה, כלכלה שלנו צריכה לחזור ולפרוח, כרגע יש משבר, אבל אנחנו מצפים לימים יותר טובים שבעזרת השם יגיעו. אני רוצה גם להודות לאנשי משרד האוצר, שי בעבד, המנכ״ל, אנשי משרד ראש הממשלה, המועצה הלאומית לכלכלה, מלל, מנכ״ל משרד ראש הממשלה, באמת כל האנשים האלה שעובדים איתנו, ועובדים קשה, ביסודיות, במסירות, יכול להגיד אפילו מסירות נפש. ואני מאמין, באמת בגלל כל מה שאמרתי, בעזרת השם, נצליח לעבור את התקופה הזאת.
טוב, בתודות של שר האוצר, היה חסר לי לשמוע תודה לכתבנו, פרשננו, כלכלנו, צבי טסלר. מה קרה?
טוב, כן, זו הודעה של ראש הממשלה ושל שר האוצר. המסלול די ברור. אנחנו בדרך לסוג של צעדים הרמטיים יותר, שיגבילו יותר ויותר את האפשרות שלנו לנוע בחופשיות. אנחנו לא נמצאים במצב של צרפת שעומדת להיכנס לסגר, אנחנו לא נמצאים ברוך השם במצב של איטליה וספרד, אבל הממשלה נחושה לעשות. בוא נסכם רק את הצעדים שעליהם מכריז היום ראש הממשלה נתניהו. סגר כללי לא, אבל יהיה סגר מקומי במקומות של התפרצות מחלה.
למשל, קריאת יערים שדיברו לאורך היום שאולי יסגרו אותה הרמטית, בינתיים לא הכריזו על כך, אבל
נכון,
אולי זו אופציה.
נכון לערב אין שם סגר, זה גם מאוד משנה בהתאם לתוצאות של הבדיקות שתתקבלה, יש כ-30 איש עשו בדיקות לגילוי קורונה אצלם, ובהתאם להתפשטות של המחלה יחליטו. כרגע לא מחליטים על סגר, אבל לא מן הנמנע שבסופו של דבר קריאת יערים אולי זה המקרה הקיצוני, אבל מקומות שבהם יהיה כמות גדולה של אנשים, כדי לנסות לבודד ולעצור את ההתפשטות, יעשו שם סגר. מעבר לזה, עד עכשיו, בכל מה שקשור למקומות עבודה במגזר בוודאי, ניתן איזשהו חופש למעסיקים לבחור, ביקשו מהם, תנסו לאפשר יותר אנשים לעבוד מהבית, תנסו, אבל לא הגבילו אותם. אז מחליטים להגביל, כל עסק שהוא מעל 10 אנשים, או שהוא בפחות, אבל שאין מקום לאנשים לעמוד בשני מטר אחד מהשני, יצטרך לוותר על לפחות 70% מהעובדים בו זמנית. יכול לעשות את זה במשמרות, יכול לעשות את זה בעבודה מהבית, אבל להוריד את 70% ממצבת כוח האדם שמגיעים לעסק. במגזר הציבורי, עומדים לשאת הרבה מאוד אנשים בחופשת פסח מוקדמת, ואומר ראש הממשלה, החופשה הזאת תהיה על חשבון ימי החופשה שלהם. בנוסף לכך, התחבורה הציבורית שעד עכשיו נמשכת כסדרה, אמנם תימשך כשירות חיוני, אבל תדולדל, רק שזה עלול לגרום לעומסים שם של אנשים, נקווה שיפתרו את העניין הזה. ומה שחשוב, אומר ראש הממשלה, בכל מה שקשור לשירותים חיוניים, בכלל זה גם בשתות המזון, גם בנקים, בכל הוצאת כספים וכדומה, גם כל מה שקשור לשירות חיוני, אגב גם תקשורת, ימשיכו לפעול, ולכן בעצם מנסה ראש הממשלה גם להרגיע ולמנוע מהאנשים להתנפל על הסופרים, כמו שראינו בימים האחרונים פה, וכמו שאנחנו רואים בעוצמות הרבה יותר גבוהות בעולם. והתחיל ראש הממשלה סיבת עיתונאים בעצם שהממשלה הערב מאשרת את אותם אמצעים מיוחדים שיאפשרו לעקוב ולראות איפה יש חולי קורונה שמסתובבים, או אנשים שנתרשים בבידוד, ויאפשרו למשטרה להפעיל כלים דרמטיים, כלים שהשתמשו בהם עד היום אך ורק נגד טרור, להפעיל אותם.
זאת אומרת, הכלים האלה יהיו חשופים רק לכוחות הביטחון, למשטרה, לא לכל אדם פרטי שירצה לדעת מה קורה בסביבתו?
לא, לא, ברור. הנתון הזה ישומש אך ורק באופן מבוקר על ידי כוחות הביטחון, ומתחייבים גם אחרי עידן הקורונה להשמיד את כל הנתונים. יש הרבה מאוד ביקורת על הצעד הזה שפוגע מאוד בפרטיות באופן מאוד משמעותי, אבל תראה, אנחנו רואים מדינות אחרות שכבר מדברות באותה שפה, באמת אפשר להגיד לאורך כל הטיפול של הממשלה בנושא הקורונה, שהממשלה, הפעילות של ממשלת ישראל די הקדימה את צעדים שלאחר מכן נעשו גם בעולם, נקווה שלא נזדקק לזה יותר מדי.
טוב, עכשיו, כל התכונית הכלכלית הזו שמדברים עליה, היא נדמה לפחות...
אריאל, אני קשה לשמוע אותך אם...
אני אנסה להגביר את הכל, כן. עכשיו שומע יותר טוב?
עכשיו קצת יותר טוב.
טוב, אני אומר, אם אנחנו ככה מנסים לעשות את המתמטיקה של כל המספרים שדיבר עליהם שר האוצר וראש הממשלה גם, זה בעצם סוג של תוכנית עד אחרי פסח. זאת אומרת, עד לשם הם נערכים. שאלה מה קורה אם המצב ממשיך גם אחרי?
אז קודם כל, אין, אפשר להרגיע אותך, אין שום דרך לדעת שאחרי פסח זה ייגמר, כן, להרגיע במרכאות. לצורך העניין, בבחינת הערכות של מערכת הביטחון, אמרו לחיילים, חודש קדימה, תיארכו לזה שאתם לא יוצאים, חודש זה כבר אחרי פסח.
כן.
אבל מנסים איכשהו לתחום את זה בזמן, לא יודעים, מאוד מאוד מקווים. יש בתחילת הדרך... דיברו על זה בסוג של ציפייה, על זה שאם תחילת האביב, הווירוס יעצור או ייעלם, כפי שקרה אולי בעבר בווירוסים מאותה משפחה, אבל אנחנו כן יודעים שיש מקומות חמים בעולם, שעכשיו חם בהם, ובכל זאת הווירוס משתולל. כך ש...
אז אני אחדד, את השאלה, בעצם מה קורה אם בעוד חודש המצב חלילה, אנחנו כמובן כולנו מקווים שלא, אבל חלילה המצב נמשך. אז בעצם הפלסטרים האלה שעכשיו מעניקים לעובדים, למפוטרים, לעצמאים, לא יספיקו.
בהחלט. תראה, אנחנו לא רוצים, זה באמת, אתה יודע, זה קשה לחשוב על מושגים כאלה, כי המכה הכלכלית הזאת היא מכה אנושה, וככל שתהיה תקופה ארוכה כזו, כולנו לשלם על זה מחיר כבד, כי זה פוגע בסופו של דבר בכולם. כרגע אולי יש כאלה שמשלמים יותר את המחיר, וזה העצמאים, כאלה שמוצאים לחלט, עוד יש להם איזשהו פתרון חלקי עם קבלת מאבטלה. עסקים שנסגרים, עסקים שנאלצים לסגור את שעריהם, זו מכה קשה אצלם. ככל שהאירוע הזה ילך ויתמשך, כולנו נרגיש את זה, כל אחד ואחד מאיתנו, וזה לא משנה איפה אנחנו עובדים ומה אנחנו עושים, אנחנו נרגיש את זה כואב מאוד. בוא נקווה, צריך לסיים בצורה חיובית, בוא נקווה שבאמת תהיה איזושהי התפתחות דרמטית. אגב, בין היתר יכולה להיות התפתחות של לא חיסון, אבל לפחות מציאת תרופה אפקטיבית.
כן, שאז כמובן זה ברגע אחד משנה את כל תמונת המצב. לפני שאנחנו נפרדים, חברון, אני רואה שמשהו מטריד גם אותך.
לא מטריד, מטריד מאוד. אם אני אסכם את דברי ראש הממשלה ושר האוצר, אז הבשורה היא קשה מאוד. מדובר בסגר כלכלי, גם של המגזר הציבורי וגם בעיקר של המגזר הפרטי. מדובר כשאנחנו שולחים עובדים לביתם, אז על חשבון ימי החופשה, וזה לא חופשה אלא תשלום.
אתה מדבר פה כרגע מהצד של המעסיק.
לא, מהצד של העצמאים בעיקר, ושל מעסיק, כן. ואם ציפיתי אולי מהממשלה ומשר האוצר לאיזו הקלה בתשלומי המע"מ, הארנונה, ושהתחילו לדבר על זה, אמרתי, או, הנה ממשלה מתחשבת.
מה אתה, דחו לך לשלושה ימים, מה אתה רוצה?
או, דחו! אז אני מתבשר היום שראש הממשלה ושר האוצר החליטו שידחו את תשלומי המע"מ, או ידחו את תשלומי הארנונה, או ידחו את התשלומים לרשויות, שהייתי מצפה אולי בזמן קשה להרגיע את העצמאים ולהגיד להם, אנחנו אולי נוותר לכם על חלק מתשלומי המע"מ בתור הזדהות.
אני יכול לענות במקום, טסלר, אני יכול לענות במקומך?
סגר כלכלי של עשרות אלפי עצמאים.
אם אנחנו ככה מנסים להבין את הדברים, אם זה יימשך באמת יותר מחודש, אז באמת לא רלוונטי מה שהם מציעים עכשיו. ואם זה לא יימשך יותר מחודש, אז בסדר, אז באמת דחו, ואז כולם יוכלו בעזרת השם להתגבר ולהתמודד.
אז אנחנו מצפים, או עצמאים מצפים, להפחתה בתשלומי המע"מ והארנונה וכולי וכולי וכולי.
טוב, אז אחרי שאני עניתי, אני אתן לך טסלר לענות, אבל אני קצת אוסיף על זה. בעצם הממשלה לא מאוד נדיבה, היא רק דוחה, היא לא באמת מוציאה מהכיס שלה ונותנת.
קודם כל, תראו, אני יכול להגיד שבאופן אישי אני די שמח שאנחנו לא נמצאים עכשיו בתקופת בחירות, אז לפחות זה לא נראה ככה, כי הממשלה לא תמהר לעשות צעדים שכולנו נשלם עליהם ביוקר רק כדי לצאת עם תדמית חיובית. הכי קל לממשלה זה להגיד, אוקיי, מעכשיו כל עצמאי יקבל את כל ההכנסה הממוצעת שלו, ו...
לא ביקשתי זה. ציפיתי שהמדינה תעניק מעצמה במשהו, כמו למשל המע"מ, שזה כסף של המדינה. לא, המע"מ זה כסף כרגע, הכסף מע"מ שאני מחזיק אצלי בכיס כרגע, ואני צריך להעביר את זה למדינה, הוא כסף ששייך לאוצר ולמדינה.
המדינה לא מעניקה כלום. המדינה מעניקה את הכספים שלנו, האזרחים שנמצאים בידה, ובשביל שירותים שאנחנו נצטרך לצרוך. אז אם המדינה עכשיו תחליט להוציא X מיליארד שקל עבור עצמאים, או עבור לא משנה מי, מי שישלם את זה, זה האזרחים. אז בסופו של דבר, או באמצעות שירותים שהם לא יקבלו, או באמצעות מיסים שהם יצטרכו לשלם כדי לממן את זה. עכשיו, באמת קשה מאוד לקבל החלטה, כשהעתיד כל כך לא דבר אפל, וכל כך לא ברור לאיזו תקופה אנחנו הולכים, ומה יהיה משך שלה. אבל אני יכול להגיד לכם שדיברתי הערב עם דמות כלכלית מאוד בכירה, במערכת הפוליטית. והוא אומר לי, תשמע, ברור לנו, אנחנו נצטרך לתת מענה אמיתי לעצמאים, שההלוואות והדחיות הוא לא מענה אמיתי, ולא יכול להיות שהשכירים מקבלים מענה, וקהילה כל כך גדולה של חצי מיליון איש לא מקבלת שום מענה, ומוצאת
את עצמה... אבל את המענה אפשר יהיה לתת רק שנהיה אחרי המשבר, ואז אולי באמת יהיה אפשר לחשב את הדברים.
לדעתי, בימים הקרובים, לדעתי, כן יהיה סוג של מענה נוסף לעצמאים, אבל באמת הממשלה לא יכולה להתחייב על צעדים, כי לא ברור איך, מה יהיה היכולת שלה לשלם את זה. היום יחסית מצבנו טוב, מצבה של ישראל טוב, מבחינת קורונה, גם מספר הנדבקים, גם ברוך השם זה שאף אחד לא משלם
כן, מדברים על איזה 4,000 חולים שעדיין מסתובבים ברחבי המדינה ולא יודעים שהם חולים. זה הערכה של מערכת הבריאות.
נכון, אבל בסופו של דבר, תראו, הפחד הגדול של הקורונה, התסריט האימים, זה מה שקורה באיטליה. מה שקורה באיטליה זה לא בגלל כמה נשאים יש, אלא כמה אנשים שצריכים מכונת הנשמה וטיפול נמרץ.
בסדר, בזה כבר עסקו לאורך היום.
מה שכן, אפשר כן להמליץ על
אז בזה אנחנו ברוך השם במקום טוב, ואנחנו מקווים שזה ימשיך.
אפשר אולי כן להמליץ לציבור בתור אחד שמתעסק בכלכלה, לכוון את הכוונות של פותח את ידיך ומסביר לכל חי רצון.
אני רק יציג, אני אציג את הדובר, הרב רועי מושקוביץ.
לא צריך להציג, כן, ברור.
שר כוח, אז זה כמובן
לכוון בברכת השנים, אני בעד.
בברכת השנים, וגם פותח את ידיך זה באשרי, נמצא כמובן את הפאי ואת החטא, את האותיות שצריך לכוון. כי אנחנו צריכים לדעת, נכון, נכון, ואנחנו צריכים לדעת שהנה עכשיו זה הזמן שאנחנו צריכים להגביר את הכוח האמוני, את כוח האמונה של מעשה הקדוש ברוך הוא, לי הזהב, לי הכסף נאום השם, והוא ברצונו נותן וייתן את השם שפע לכל אחד ואחד מאיתנו.
אין ספק, זאת דוגמה לעולם כולו, במי משודד בעניינים.
אני אחרוג, כיוון שחרגתי מהחדשות אליכם, אז אני אחרוג מכובעי ואגיד שאנחנו נמצאים לפני פסח, ואולי הכלי שלנו כדי להציל את פרנסת כולנו, זה לדאוג לקמחא דפסחא לאלה שאין להם.
נכון, נכון, מביא את זה, נכון, נכון,
פרוש. ויהיו הרבה מאוד אנשים שיצטרכו את זה,
בעזרת השם שלנו, זה מבשה ונתבשר בשורות טובות. צבי טסלר, תודה.
תודה לכם.
תודה. טוב, אנחנו, אפשר לסכם שחברון, מיצינו את הדיון. לערב הזה לא נשאר לנו הרבה זמן לתוכנית, ואנחנו גם חייבים לצאת לאיזושהי הפסקת פרסומות.
אבל חצי מיליון, איך אמר טסלר, חצי מיליון עצמאים, חצי מיליון איש היום יצאו קצת מדוכתכים מהצהרת ראש הממשלה ושר האוצר.
יכולתי לענות לך על זה, אבל זה לא הסתיים. והתוכנית שלנו תסתיים הרבה לפני שאנחנו נסיים את הדיון.
אני תמיד ארצה לתת את המילה האחרונה.
אז אנחנו בכל זאת נצא להפסקה קצרה, ובזמן הקצר שעוד נשאר לנו, ננסה לעסוק בדברים החשובים באמת, בהלכות הקורונה, שבתקווה שלא נזדקק להם לאורך ימים ארוכים.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. בחסות רשת מעיין 2000, הסל המשתלם.
אני רוצה לזכות במנוי שנתי לחבורת אריאג.
הלוואי שיזכה במדבקות קיר שלנו.
תאגיד המחזור אלה וחבורת אריאג יוצאים למשימת מחזור. אספו בקבוקי משקה גדולים, רשמו עליהם את מספר הטלפון שלכם והשלימו על כל בקבוק את המשפט חשוב למחזר כי, ואז השליחו את הבקבוקים למחזורית ותוכלו לזכות במתנות שוות.
אפשר לזכות גם בקומיקס?
20 זוכים בכל שבוע, כפוף לתקנון.
אז קדימה למחזורית!
הביטוח הלאומי מציע לכם מגוון שירותים באינטרנט ובטלפון, ואתם יכולים לקבל שירות בלי לצאת מהבית במהירות ופשטות. להגיש תביעות לקצבאות, לשלוח מסמכים, לברר את זכאותכם לקצבה באמצעות מחשבוני הזכויות, להיכנס לאתר האישי שלכם ולקבל את כל המידע בעניינכם. תוכלו להיכנס גם לעמוד הפייסבוק שלנו ולשלוח פנייה בצ'אט או להתקשר למוקד כוכבית 6050. ביטוח לאומי אונליין. מתקתקים את זה.
ויסקו לבנויס בייס נמון, נבס ישראל. ויסקו לבנויס בייס נמון, נבס ישראל.
אירוע מכובד, חוגגים בבית ישראל. בואו להנות מאירוע חלומי, בעיצוב יוקרתי וממנות שף אקסקלוסיביות שיכבדו אתכם בכל שמחה. להזמנות חייגו 02-538-4534. חמש טבלאות שוקולד פרה ב-18 שקלים ו-80 אגורות. שוקולד קליק טבלאות או חמש שקיות ב-18 שקלים ו-80 אגורות. עוגיות אוסם, 3 ב-18 שקלים. מיקס או פסק זמן, 390 גרם ב-17 שקלים ו-90 אגורות.
וואו, 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 מעיין 2000. כפוף לתנאי המבצע. יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
באים, סוגרים, מקבלים לפני החגים. אירוע המחירות של יונדאי, 13-20 במרס. מגוון הטבות על כל הדגמים. חייגו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון.
קורונה, חייבים למנוע. לחוזרים מחול, חובה להיכנס לבידוד בית, ואין לצאת, גם לא לתפילות, 14 יום ממועד החזרה לישראל. למרגישים בתסמיני מחלה, יש לפנות למוקד מד"א 101 לבירור רפואי. אין לקיים לימודים בכל המסגרות. אסורה התקהלות מכל סוג. מידע נוסף, באתר משרד הבריאות או בקו החירום, 03-509-7000.
מהפכה בשירותים הבנקאיים. בשילן דיגידל תוכלו לבצע המרות מתח, העברות בנקאיות, הפקדה ומשיכת מזומנים לכל הבנקים, 24 שעות וללא עמלות מיותרות. שילן דיגידל, שומרים על הכסף שלך. בנברא כהנמן 110, הרב שח 5 מול בית הכנסת איצקוביץ', ירושלים חפץ חיים 13 מול זיכרון מוישה, במתחם התחנה הראשונה דוד רמז 4, בבית שמש נחל ניצנים 16 ובקניון האימי צמוד לאושר עד.
לקוחות בנק הפועלים, במיוחד בתקופה הזאת חשוב לנו שתדעו, אתם לא לבד. אנחנו כאן כדי שתוכלו לקבל שירות גם בלי לצאת מהבית. יש לכם פעילות בנקאית שאתם רוצים לעשות? אנו זמינים בשבילכם במגוון ערוצים, באפליקציה, יישומון, באתר ובמוקד הטלפוני. כוכבית 2407. נעבור את זה יחד. פועלים איתכם בכל החלטה. כפוף לתנאי הבנק.
בעקבות משבר הקורונה, יש לכם שאלות בנוגע לזכויות שלכם במקום העבודה? המוקד לכל עובד, כוכבית 2383, ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
איפה אפשר לקנות שואב אבק של בוש בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
מבצע מבריקים לפסח עם סנו. קנו 3 מוצרי סנו או יותר, שתפו אותנו בטיפ מנצח לניקיון הבית, ותוכלו לזכות בשואב איירובוט עוצמתי במתנה. את הטיפים בצירוף חשבונית הקנייה יש לשלוח עד ח' בניסן. פרטים בעיתונים ובנקודות המחירה. מבריקים לפסח עם סנו, ויכולים לזכות בשואב וק איירובוט עוצמתי במתנה.
בימים אלו, אנחנו במי עדן כאן בשבילכם, כדי שתהיה לכם דאגה אחת פחות. המפעל ומערך ההפצה שלנו עובדים במשמרות מלאות כדי למלא את המדפים ברשתות המזון. וגם נשמח להגיע עד לפתח הבית שלכם, עם בר מים מינרלים איכותיים בחדים הנערזים בלי מגע יד אדם. מצטרפים עכשיו, ובחודשיים הראשונים המים עלינו. חייגו, כוכבית 2929, מי עדן, כפוף לתקנון.
רוצים לדעת מה הזכויות המגיעות לכם בעקבות המצב? ברביעי הקרוב יתארח באולפן הרב שמאי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, וישיב לשאלות המאזינים בנושא התמודדות עם המצב שנוצר עקב וירוס הקורונה. יום רביעי בתשע בערב, כאן בכל חי. אתם או ילדיכם סובלים מחרדות או דיכאון עקב המצב? ברביעי הקרוב תתארח באולפן דוקטור נתנאל, מהמרכז לשיפור תפקודי המוח אלפא בריין סנטר, ותשיב לשאלות המאזינים בנושא התמודדות עם חרדות, דיכאון ועוד. יום רביעי 12 בצהריים, כאן בכל חי. עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
טוב, שבנו עליכם. לא צפינו ולא ציפינו, כמו שלא צפינו את הקורונה, גם לא צפינו את הנאומים המתמשכים ואת השיחה של אחרי. לא נשאר לנו הרבה זמן, ובכל זאת ננצל את זה אולי בלי מאזינים, כדי שנספיק לעבור על כמה שיותר נושאים שהם לצערנו מאוד אקטואליים בימים אלה.
הזכיר הרב ממש בתחילת השעה, זה כבר משהו ששייך להיסטוריה כמעט בתחילת השעה, על משהו שהוא מאוד מעשי, מאוד ממשי, מאוד מצוי. האם בכל מצב מותר לאדם לקנות נייר טואלט? למשל, אדם שיש לו בביתו מלאי כרגע, שמספיק לשבועיים, שלושה, ארבעה. בכל זאת, האם מותר לו לקחת על חשבון אולי כאלה שבאמת צריכים את זה כרגע? אתה רוצה לענות על זה, חברון? אני מוכן לתת לך אפשרויות.
אני לא הבנתי את השאלה, אני עד לא הבנתי. מאלה שימורים אנשים מתנפלים, מה נייר טואלט? הדבר הכי נצרך היום בסופרים זה נייר טואלט, מגבות נייר. אני לא יודע, אנשים צורכים את זה בכמויות.
אני חושב שבגלל שאומרים שאסור להשתמש במגבות, בטח לא מגבות ציבוריות וכו', אז יש יותר
הקפדה. ואגב, יש גם בשוק.
זה כנראה איזשהו אפקט פסיכולוגי. בעיקר כשמישהו נתפס על משהו, כששומעים שאולי יש מחסור במשהו, אז ישר רוצים
לנסות להשיג יותר. אז מה השאלה? השאלה זה...
השאלה היא מותר לך, יש לך בבית. השאלה היא מותר לך להעמיס עוד מהסופר.
למרות שיש לך בבית?
כן, כשאולי אני... לאחרים לא יהיה.
אז יש מושג בהלכה, עוד פעם, ובלי לראות.
כן.
יש מושג בהלכה שנקרא חבל האחרינה, זאת אומרת חבל האחיירים.
כן.
נכון? זאת אומרת שאסור לך לעשות מעשה שברגע שתעשה אותו, האחרים יסבלו.
הדין נכון? הזה נמצא לא מדויק, יש כזאת הגדרה, נכון?
אם יש לך מספיק ואתה קונה עוד, אתה גורם לבן אדם שאין לו, שלא יהיה לו, זה חב לאחרין, זה חב לאחרים.
ההגדרה של חב לאחרין נמצאת כמובן בטיפס לבעל חוב במקום שחב לאחרים. ושם נאמר שמה המקרה המקורי, ההגדרה המקורית, כמובן יש פה אדם שבמצב שלא נדע שפשיטת רגל וכדומה, הוא חב למספר אנשים, עכשיו יש מספר נושים. יבוא ראובן ויקח ממון מאותו אדם שחיים, אותו פושט רגל, לא בשביל עצמו, אלא בשביל השכן שלו, בשביל החבר שלו. אומר לו, תקשיב, אתה יכול לקחת בשביל עצמך, אבל בשביל מישהו אחר אתה לא יכול לקחת, כי אתה חייב לאחרים, כי יש פה עוד אנשים, יש פה אנשים שרוצים בשביל עצמם. אתה לא יכול לתפוס בשביל מישהו אחר, במקום שיש מישהו אחר שחייבים לא אישית.
אני תמיד יועץ לאנשים שהם חייבים, נגיד, בן אדם חייב 10,000 שקל, הוא חייב 1,000 שקל לכל אדם, ויש לו, הוא חייב 10,000 שקל לעשרה אנשים, ויש לו רק 1,000 שקל. אני אומר לו, אל תיתן 1,000 שקל לבן אדם אחד, ותשאיר 9 עם אנושיים.
אז רגע,
לכל אחד 100 שקל תרגיע.
אז מותר לקחת
או לא? אז על פניו, לפי המקרה הזה, מתן לכם, אין פה סברה של חב לאחרינה. חב לאחרינה אין פה. אבל יש פה סברה מאוד אמיתית של חסד, של מידות, וזה עיקר, גם משרב חיים כניס לשר התורה, אמר, מה צריך להתחזק בימים האלו? אמר להתחזק בין אדם לחווי רוי, במידת הענבה. כי הגאווה היא למעשה שורש כל הרעות, ושורש מה שגורם את הנגעים, שזה מעשה על הנגעים, יש את הנושא של הבידוד, כי הבידוד מביא את האדם לידי הענבה, כאשר האדם נמצא בתוך מרוצת החיים, מתוך החברה, זה, אתה יודע, מעורר אותו, משמח אותו, הוא מתגאה. כאשר נמצא עם עצמו, אז הוא מבין את האפסיות, כל אחד מבין את האפסיות של עצמו ושל הציבור בכלל, ושל כל, כולנו תלויים בבורא יתברך שמו.
טוב, עכשיו באמת... ממילא... כן, אז אני פשוט רוצה לעבור על...
נושא חסד יהיה פה.
אז חסד זה... מצד חסד עדיף לוותר. עכשיו, מזכירים לומר 100 ברכות בכל יום.
נכון.
ולהקפיד על זה בימים אלה, והשאלה היא, מה המקור לזה?
תן לי שלוש אפשר, אתה שואל אותי?
אתה אמור לדעת גם בלי...
תן לי שלוש אפשרויות, תעשה לי מבחן אמריקאי.
אחד שנאמר, נאום הגבר הוא קם על. פירוש שני, שנאמר וימצא 100 שערים. והאופציה השלישית, כתוב ואברהם בן 100 שנה.
או, התפלת אותי.
זאת אומרת, אנחנו יודעים, בדרך כלל...
שום דבר לא נראה לי קרוב למציאות.
כאשר אתה שואל את הציבור, מאיפה המקור, אז אומרים, מה השם שואל מאמך? מה? את תקרא מה, אלא מאה.
טוב, אני, האמת
היא שאני... אבל צריך לדעת שהמקור הוא לא משם. זה הסמכת באלמה.
אז מה התשובה?
התשובה היא כמובן א', ואני אקרא שוב את הפסוק, נאום הגבר הוא קם על, על בגימטריה כמה?
עין 70 ולמד 30, 100.
יפה מאוד. איך מקימים את האדם? על ידי על, על ידי 100 ברכות. וזה מוסמך על מה השם שואלים לך, כי אם לראה את השם, מה המאה, תקרא 100 למאה, וזה העניין הזה של לעצור את המגפה על ידי 100 ברכות. טוב. ואני חשבתי אולי כן, עוד פירוש מעניין כן. לחבר לזה, לא יודע אם אומרים את זה, כתוב, שאי עיני להרים, מאין יבוא עזרי. אז מה זה מאין יבוא עזרי? עזרי מי משים עושה שמיים וארץ? מאין גימטריה כמה?
מאלף 41, יוד זה 51, 101.
101, מאין יבוא איזה, כשאתה עובר את המאה, אתה מגיע ל-101 ברכות, אז יבוא איזה בזאת השם.
אנחנו מאמצים, חברון.
אז לכן להקפיד לזה. עכשיו, על פניו, אדם במשך יום חול רגיל כן מגיע למאה, בחוד יש לו 19 כפול 3, בקעת המזון, שיצא, קצת פירות וכו', הוא מגיע. ועדיין להקפיד, א', איך לברך את הברכות האלה, בכוונה, ברוך, מה זה ברוך, מקור הברכות, אתה, השם, אדון הכל, וכו', וב', להקפיד שיהיה מאה ברכות גם בשבס קוידש, שאז אין לנו 19 ברכות.
שזה אנחנו אוכלים הרבה בשבת.
ולכן לברך, להוסיף, גם ביום חול, גם בשבס.
טוב, עוד שאלה.
מאוד מצוין.
כן, אקטואלית.
מה?
יש 9 אנשים בחדר אחד, בחדר לידם יש עוד אחד, אבל הוא נמצא בבידוד.
נו.
שאלה אם הם מצטרפים למניין במקרה כזה.
זאת אומרת, אם העשירי המבודד יכול להצטרף?
אם כולם מצטרפים, או האם הוא יכול להצטרף, והשאלה אם גם הם נחשבים כאילו התפללו במניין, או שאולי רק הם נחשבים, והוא לא, כי הוא מבודד.
אני חושב שעצם המילה בידוד, מבודד, הוא למעשה אוסר את הצירוף שלו. כי הוא בבדידות. הוא...
זאת אומרת, הוא לבד, יוכי.
הוא לבד.
יוכי, יפה מאוד.
אני לפני שנאמר מה התשובה הנכונה... זה, גם אם זה חדרים אטומים שנמצאים האחד ליד השני ושומעים האחד את השני,
מצוין.
זה אותו
אנחנו
דבר?
אנחנו בשעות הבאות, לא יודע אם זה יהיה היום או פעם אחרת, אנחנו נפרט באמת מתי כן, מתי לא, ומה הגדרות של... יש מקרים שאפשר לצרף במניין גם כשהחדר הוא אטום לגמרי, נכון. גם בקאי גבנה יש אפשרות לצרף, למרות שיש פה 9 ופה 1, עדיין זה יחשב כמניין אחד, וזה מאוד מאוד מעניין.
זאת אומרת, אז אדם שנמצא בבידוד ורוצים שהוא יהיה חלק ממניין, יכולים להיות בחדר הסמוך.
יש אפשרויות שכן.
עוד 9 אנשים.
אפשר או שיש אפשרויות?
אז אמרנו, יש אפשרויות. לא תמיד זה אפשר. אנחנו נדון בזה, וזה השם אחד אחד לקלפי השני, אחד אחרי השני. אז הנה, במקרה שיש לנו אדם אחד כשנמצא בחדר, ובלידו נמצא 9 אנשים שנמצאים בחדר סמוך, אז בכזה מצב, אם אפשר לראות אחד את השני בקאי גבנה, ודאי שזה מוגדר כתפילה במניין, הציבור נמצא, שחנוך מפורש, לגבי אדם שנמצא מאחורי בית הכנסת, הוא מגדיר את עצמו כמניין במקרה שרואים אחד את השני.
למרות שאני מבין שלדעת המשנה ברורה, זה נחשב כמניין, רק ש... זאת אומרת, לכתחילה, אם רוצים שזה יחשב כמניין,
נכון מאוד.
חייבים באותו חדר, זאת אומרת שמדיעבד כן יכולים להצטרף.
נכון, שולחן ערוך, אבל למעשה השולחן ערוך, המשנה ברורה נוקט, לא כך, הוא נוקט שכתחילה כולם יצטרפו באותו מקום, וגם אם יש 10 במקום אחד, והשני נמצא, הוא מביא דוגמה למשל בעזרת נשים שלמעלה, והם רואים אותו והוא רואה אותם. בקאי גבנה אומר המשנה ברורה, לכתחילה עדיף שלא יהיה מצב, למרות שיצא ידי חובה במידה והוא יתפלל, אם יש פה 10 ו-1, עדיף שהוא ירד ויתפלל איתם ביחד, זה לכתחילה. במקרה שלנו שאין מצב, אדם מבודד, אז אפשר באמת להקל.
טוב, עוד נושא שעולה בימים אלה, זה אמירת פיתומקטורית. והשאלה היא כמה פעמים ביום צריך לומר. וזה חוץ מענייני מגפה וכו'.
אומרים פעמיים.
נכון, לפעמיים.
שחרית ומנחה.
אז למעשה, נכון, העיקר הדין זה להגיד פעמיים בשחרית ומנחה, מדוע? כי היו מקטירים. מחציתו בבוקר, מחציתו בבין הארבעים. אבל בפועל, שים לב שהרבה, במיוחד עדות המזרח, אומרים 3 פעמים. 3 פעמים אומרים את הפתאום הקטורת. כמה סימנים בקטורת? כמה סימנים היו בה? ב-11 סימנים היו בה. ב-11 סימנים היו בה.
זה לא השתנה, רברון.
האמת היא שאני קצת מעורפל היום.
תגיד על הבשורה יותר משמחת משר האוצר.
הכסף לא מגיע מהמחירות.
זה לא מגיע משר האוצר.
בוא אני אגיד לך מה קשה לי. בוא אני אגיד לך מה קשה לי. גם אומרים מנכ"לים הכי קשוחים, גם כן מודים, שהדבר הכי קשה זה לשבת מול עובד ולהגיד לו אתה מפוטר. אתה לא יודע כמה אני מתפתל. עשיתי את זה אתמול, עשיתי את זה היום. ואני ממרום שנותיי עומד לפני בחור בן 19 ומתפתל ומתבייש ומנסה להסביר ואני לא יודע איך להוציא את זה ולהגיד לו מחר לא לבוא לעבודה. אתה לא מבין כמה זה קשה ואני שם, אני לא פה היום. ואחרי הצעדים עכשיו ששמעתי, אחרי נאום ראש הממשלה ושר האוצר, וכנראה שאני צריך לפטר עוד מישהו, וזה קורע לי את הלב.
טוב, אך צריך לשמור על אופטימיות שזה יסתיים מהר מאוד, וכולם יוכלו לחזור חזרה, אתה יודע.
אמן, אבל...
כולנו מקווים.
על כל פנים, אז פתאום הקטורת יש לנו 11 סימנים היו בה, הצרים, הציפורים וכו'. וכמובן שיש, כשהשאלות על המתעמק בנושא, יש לנו למעשה 11 סימנים ועוד 2, שהם לא חלק מהקטורת, ברית קרשינה וכן, שבה הוא שפין את הציפורן. זאת אומרת, לא כל הסימנים שכתובים הם חלק מהקטורת, אלא שניים מהם, זה רק בהם היו מכשירים את הסממנים.
טוב, זמן מאוד קצר נשאר לנו, עוד שתי נקודות הקשורות לפיתום הקטורת, זה מתי לא אומרים פיתום הקטורת, וזה בלילה.
למה לא אומרים?
זאת אומרת, זה ממש אסור?
לא, אין איסור, אבל למה לא אומרים בלילה? כי לא היו מקטירים. היו מקטירים בבוקר ובין הארבעים, ולכן בלילה לא היו מקטירים, ופה לא יעזור לי גם אחרי חצות בפשטות. כן, למרות שיכול להיות שבזמנים מסוימים, כשאשר העבודה התחילה בבית המקדש כבר מחצות ומהשמעות השלישית, בזמנים שהיה לחץ, כן היו מקטירים, אבל עדיין העיקר הקטורת לא הייתה בלילה, אלא רק בבוקר, ומילא לא נהוג לומר בלילה את פתאום הקטורת.
עכשיו, למה בשבת אומרים פתאום הקטורת אחרי מוסף, כדי להבריח את הקליפות? כלומר,
כמו שהגדרנו, הקטורת הייתה אחד מהדברים הראשונים שהיו עושים, ועוד לפני קורבן מוסף. אז אם כן, היה יותר הגיוני שבשבת קודש יגידו את הקטורת, מתי? לפני מוסף. מתי אנחנו רואים בפועל את הקטורת, פתאום הקטורת? אחרי שמסיימים תפילת מוסף, אנחנו אומרים את פתאום הקטורת, למרות שהייתה לפי סדר כרונולוגי של בית המקדש, זה היה הרבה לפני. התשובה היא, מביא המשנה ברורה, היות שרוצים להבריח את אותם קליפות, את אותם דברים שכביכול הצטברו, ולכן אנחנו עושים דווקא בסוף התפילה, אנחנו מסיימים עם זה, בשביל שיהיה לנו את הזכות של הקטורת, שבכוחה לעצור את המגפה, את הנגף, ובזכות הסממנים האלה, שיש להם כל כך כל כך עומק גדול, שאנחנו צריכים לדעת שאם עושים אותם לשם שמיים, אז זוכים בעזרת השם לישועות גדולות.
אז הנה, אז לסיום נאמר שרבי שמעון אמר, שאם היו יודעים בני ישראל מה מעלת אמירת הקטורת, היו נוטלים כל מילה בקטורת, ומניחים לה כתר זהב.
ממש נכון? כך, ממש כך.
זה התרגום לעברית,
נכון,
שמה שהוא אמר.
נכון מאוד, ובזוהר הקדוש, את גודל מעלת פתאום הקטורת. אנחנו צריכים לדעת שיש פתאום הקטורת המצוי אצלנו, אבל יש את היותר מורחב שבצל המקובלים, אפשר להשיג את זה בהרבה ישיבות של מקובלים, וכן ראוי לומר בתקופה הזאת את המורחב יותר.
רק להזכיר לכם שהלילה הוא יום הירוצייט של הרבי, במלך מליז'נסק.
ומיד אחרינו, תוכנית מיוחדת של דוד קליגר, בהשתתפות אורחים רבים, ובשידור, לא רבים, לא יותר מעשרה, ובשידור וידאו גם באתר כל חי, אז זה מיד אחרינו עם דוד קליגר.
שזכותו תגן עלינו, בעזרת השם, שנצא מצרה לרווחה.
מהר, עוד הרבה יותר מהר מה שנדמה לך. אנחנו מסיימים לערב זה, נשתמע בעזרת השם מחר, בתשע, בתקווה שיהיו עד אז הרבה בשורות טובות. שלום לכם בינתיים.